אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חברת הכנסת שרן השכל, המחנה הממלכתי.
שלום דוד.
מה העניינים?
בסדר, בוקר
long
טוב.
long time.
האמת היא שכן, כן.
את בסדר?
אתה יודע, ככל שניתן. אנחנו עוברים תקופה לא קלה. בטח שאתה יודע, אני שבורת לב עם המצב בין הביטחוני, הכלכלי, יחסי החוץ, כל מה שקורה בעקבות הניסיון השתלטות על מערכת המשפט, אבל אנחנו מרימים את הראש למעלה.
לא, לא השתלטו.
זה ניסיון, אמרתי, ניסיון השתלטות. אני מקווה שעוד נצליח למנוע את זה. ואתה יודע, ככל שניתן, בסדר, אבל אני מאוד מודאגת.
ממה את מודאגת?
ממה אני מודאגת? באמת, הנושא שממנו אני הכי מודאגת זה הנושא של פוליטיזציה של השופטים במדינת ישראל. הממשלה, ובטח ממשלה שמתנהלת, כפי שהממשלה הנוכחית מתנהלת, שהם מנסים לקחת כמה שיותר וכמה שאפשר, כאילו בוזזים איזה קופה, וחוסר הניסיון, ואיך שהם מתנהלים ומתנהגים, והדריסה הזו של כל כך הרבה, אתה יודע, קווים אדומים שהיו לפני כן, עליהם אתה תסמוך שהם ימנו אנשים פוליטיים לבית המשפט העליון? הרי ברור לך שזה יהיה איזשהו חלוקת שלל בהסכמים קואליציוניים או באיזשהם מתיחות ידיים כאלו ואחרות, אתה יודע, זה יפגע קשות במערכת המשפט הישראלית, שגם ככה נדרשת התיקונים, שאני אמרתי את זה ואני ממשיכה לומר את זה, כן, נדרשים תיקונים, אבל לא שבירה והריסה והשתלטות.
תראי, אנחנו נדבר באמת על הנושא של הוועדה לבחירת השופטים, אבל לפני זה, עילת הסבירות. לא קרה כלום.
מה זה לא קרה כלום? תראה, האם זה קץ הדמוקרטיה? לא,
משהו
זה
השתנה,
לא.
משהו השתנה, זה קץ הדמוקרטיה?
תקשיב, הנושא
אמרו עילת הזה... הסבירות, קץ הדמוקרטיה...
הנושא של עילת הסבירות, כמו כמעט כל החוקים המשמעותיים שהממשלה הזו העבירה, הם חוקים בעיקר פרסונליים. החוק הזה נועד לעשות שני דברים. הראשון הוא בעצם...
עילת הסבירות.
כן, הראשון הוא בעצם...
צמצום עילת הסבירות.
הראשון הוא בעצם למנות שר, וזה ברור, משום שהיו כבר שני ניסיונות שכשלו.
אני מדברת על דרי.
אז הם מנסים עוד הפעם, והדבר השני הוא בעצם הניסיון הזה, הוא הקלף של להחזיק את הניסיון לפטר את היועצת המשפטית, בכל מה שקשור, אתה יודע, לניסיון, בין אם זה עסקת טיעון, דברים כאלה.
הם לא יכולים ממש לעשות את זה, נכון שרן?
הם רצו את הקלף הזה, וכמו כל דבר, כל החוקים המשמעותיים שהם העבירו, מרגע שקמה הממשלה הזו, זה הכל פרסונלי. אז האם אני אוהבת את זה? ברור שלא. הרי אסור לנו לחוקק חוקים פרסונליים כמחוקקים. אבל האם זה הקץ? לא, אבל זה איזשהו סימן לבאות. כי האומץ להעביר דבר שהוא שנוי במחלוקת, שהוא קורע את העם, שכל שורת השרים בממשלה אומרת שזה רק צעד ראשון בדרך להשתלטות על מערכת המשפט. כלומר, והם כולם אמרו בבירור שהשלב הבא...
הם לא אמרו בדרך להשתלטות, הם לא אמרו דבר כזה.
הם אמרו שהשלב הבא הוא כמובן הוועדה לבחירת שופטים. מזה אנחנו מודאגים, לא?
בוא נדבר על הוועדה לבחירת שופטים.
מזה אנחנו באמת מודאגים, בצדק.
תראי, בוא נדבר על הוועדה לבחירת שופטים. הקמתם ועדה. הליכוד שלח את הנציגים, אתם שלחתם את הנציגים, כל אחד מהצדדים ישב בבית הנשיא. אני ראיינתי את חברת הכנסת קטי שטרית, באותו יום שהייתה בבית הנשיא, היא הגיעה לפה לרעיון. והיא אמרה לי, אני מקווה שאולי הגענו להסכם. שאלתי אותה, ומה ההסכם אומר? אז היא אמרה, בהתחלה רצינו שיהיה עדיפות לחברי הממשלה הקיימת, אבל הגענו לאיזושהי הבנה שאולי אנחנו נהיה 5 מהקואליציה ו5 מהאופוזיציה. אמרת לנו, זה נשמע יופי, אז מה רע בזה? היא אומרת, הם לא הסכימו, אנחנו הבנו להם את ההצעה. מה את עונה לה?
תקשיב, קודם כל זה לא משנה מה נאמר בתוך החדר הזה. כי בסופו של דבר, מחליט אדם אחד, יריב לוין. הוא למעשה ראש הממשלה כרגע בפועל שמקבל את ההחלטות ודופק על השולחן ואומר אם כן או לא. וכל פעם שהגיעו טיוטה וניסיונות פשרה כאלו ואחרים, פעם אחר פעם הוא אומר לא, לא, לא. כי העיניים שלו הם על דבר אחד בלבד. הוא רוצה להחליט מי יהיו השופטים בבית המשפט העליון. וכל עוד הוא לא מסוגל לעשות את זה, הוא לא מוכן להגיע לפשרה, וזה הנקודה העיקרית.
מה אכפת לו עכשיו מי יהיו השופטים?
סליחה?
מה אכפת לו מי יהיו השופטים? יש לו משפט...
מה זאת אומרת? זה כוח?
לא, אני מבין שיש לזה כוח, ברור. אבל אני אומר, זה ממילא לא ישפיע על המשפט שלו, לא? זה ישפיע? הרי לא, השופטים לא מבטלים כתבי אישום. יש פרקליטות, יש משטרה, יש השלמות. ממה החשש?
תראה, קודם כל אני, אתה יודע, אני ממש משתדלת גם כן לא להיכנס לנושא של משפט נתניהו.
כן.
אני חושבת, באמת, זה לא המקום שלי, אני לא פרשנית משפטית, אני מאחלת לו באמת את כל ההצלחה, אני חושבת שראש ממשלה שמואשם ועומד למשפט, זה, אתה יודע, זה מביך וזה בושה למדינה. אני מאחלת לו שחפותו, שהוא יצליח להוכיח את חפותו, אנחנו נמצאים בסחרור הזה, הפוליטי בכלל, זה שובר את המדינה שלנו. אז אני באמת לא נוגעת לזה, אבל האם יכולה להיות השפעה כזו או אחרת? אז אמרתי, למשל, אם הם מפטרים את היועצת המשפטית לממשלה וממנים, וממנים מישהו חדש, קודם כל הם יכולים רק היום בבוקר, אבל דוד, שמעת את הקריאות של השרים בממשלה הזו?
שמעתי אותה.
באיזה כינויים? מתירים את דמה, אויבת העם, אויבת הדמוקרטיה, מחבלת הכינויים האלה, השמות, לא סתם אנשים מהרחוב, שרים, חברי ממשלה, אם הם מתנהגים בצורה ברברית, ובאמת, באפס, ממלכתיות, כי הם לא מסוגלים, כי אצלהם יש חוסר יכולת, אתה יודע, זה נשבר לך הלב, אתה אומר לאן המדינה הולכת, הולכת עם באמת חבורה של חסרי ניסיון וחסרי יכולת, שמאשימים את כל העולם ואחותו בטעויות שלהם, בבעיות שלהם, בדברים שהם לא מסוגלים לפתור. אז האם יש לזה אפס השפעה? בטח שיכולה להיות על זה השפעה. אבל אתה יודע, אני מעדיפה לא להיכנס לזה, אני חושבת שבאמת השיוורון לב הזה שלי ושל רוב הציבור הישראלי, ממה שקורה כרגע במדינה, הוא גדול, הוא מורגש, מרגישים את זה בכל משפחה, בכל ארוחת שישי, בכל ארוחת חג, אני לא חושבת שמעולם היינו קרועים ושסועים כל כך, ברמה שבני משפחה חוששים וחושבים פעמיים את מי להזמין לארוחת שישי ואת מי להזמין עכשיו לארוחת החג בראש השנה או לליל הסדר שהיה ממש לפני כמה חודשים.
את יודעת, בדרך כלל נשיא, ראש ממשלה מכהן, הוא טוב יותר בסקרים מאשר איש אופוזיציה. ופה משהו התהפך, והסקרים עכשיו מראים שגנץ מוביל גם בהתאמה וגם טיפול בפשיעה. ואני רוצה לשמוע את התובנות שלך לגבי למה זה התהפך. כי נתניהו בעצם מר ביטחון וגם מר כלכלה.
תראה, לנתניהו היו המון המון זכויות. הוא עשה דברים נהדרים למען מדינת ישראל.
ועדיין יש לו.
אבל השנים האחרונות, ובטח שהשנה האחרונה, הוכיחה שהוא כבר לא בשליטה, הוא לא מר ביטחון. אתה רואה את הפשיעה ואת הרצח בחברה הערבית הישראלית, הפיגועים, וזה מר ביטחון? אתה רואה את הכלכלה ולאן היא הולכת, כמה אנשים משלמים, בין אם זה עכשיו למשכנתאות ודיור שבכלל לא אכפת להם מזה בכלל, ומוצרים. אתה יודע, אני כאימא, אני רואה, אני אומרת, מה עם אנשים שלא מסוגלים חיתולים וטיטולים, והכל במחירי C, ה-OECD הציג שסל המוצרים בישראל הוא מהיקרים ביותר, וזה מר כלכלה עם פתרונות, אתה יודע, מכיתה ג' כשכל אחד מנסה לבזוז את הקופה ככל שניתן, וקיצצו עכשיו כמעט בכל המשרדים בגלל איזה תקציב הזוי שהם הביאו. זה מר כלכלה? זה מר חוסר שליטה בביטחון, מר חוסר שליטה בכלכלה, מר חוסר שליטה ביחסים הבינלאומיים ממה שקרה בשבועות האחרונים. אני חושבת שמעולם מדינת ישראל הייתה במצב כל כך קשה ומאתגר בזירה הבינלאומית, עם אנשים שלא מסוגלים לנהל את זה, והוא לא שם, הוא לא בשליטה. אתה יודע למה? כי ראש הממשלה בפועל הוא יריב לוין, והוא מחלה את כל המשאבים, את כל האנשים, לטובת דבר אחד. השתלטות על מערכת המשפט. זה מה שמעניין אותם. אני אומר לזכותו של יריב לוין, זה עניין אידיאולוגי מבחינתו. אבל הדבר הזה מסוכן, כשכל הכוח של מדינה שלמה נמצאת בידיים של אדם אחד, וזה לא משנה מי האדם הזה. כי הממשלה, יש לה המון כוח. הרשות המחוקקת היא חותמת גומי של הממשלה. אז עכשיו גם להכפיף את הרשות השופטת לממשלה, זה כוח של מדינה שלמה בידיים של אדם אחד. וזה הדבר המסוכן, וממנו אנחנו פוחדים.
אבל מה את עונה לאלה שאומרים לך, אתם לוקחים את זה לכיוון יותר מדי קיצוני. מה את עונה לאלה שאומרים לך, שחלק מה... בואי נגיד, הכלכלה המקרטעת, והעלייה ביוקר המחיה, וכל הדברים האלה, התחילו בתקופה שלכם. יוקר המחיה בתקופה שהממשלה הקודמת הייתה בשלטון, התחיל להאמיר בצורה מטורפת.
תראה, קודם כל אנחנו...
ויוקר המחיה בתקופה שלכם האמיר בצורה מטורפת. נכון, היום זה הכי הרבה, את צודקת, אבל אנחנו צריכים לזכור, עליית הריבית יוצאת מצב שפה אנשים לא מצליחים עם המשכורת שלהם להדביק את סל הקניות שלהם. אבל זה לא התחיל עכשיו.
תראה, הממשלה שלנו, בטח שבתקציב שאנחנו העברנו, נתנה פתרונות. כלומר, החשיבה והדרך שבה הלכנו, היה לבוא ולראות איך אנחנו מצמצמים את ההוצאות, איך אנחנו משקיעים את הכספים הציבוריים בדברים שאחר כך כן יוזילו את יוקר המחיה. זאת אומרת, בין אם זה נגיד בהכשרה של אקדמיה, אוקיי? לראות איך אנחנו, אגב, אפילו במגזר החרדי, משקיעים יותר בתוכניות להכשרה אקדמית של חרדים, אוקיי? שלל של תוכניות, בין אם זה בדיור, התחלות בנייה היו, או אישורי התחלות בנייה היו בשיא בתקופתו של אלקין. הפתיחה של היבוא המקביל, הכנסה של חברות נוספות. כן, כן. בהתחלות בנייה, אבל הפתיחה של היבוא המקביל, רפורמת התמרוקים שהעברנו, אתה יודע, הכל היה בתהליך של לראות איך אנחנו מטפלים ומבריאים קודם כל את הכלכלה ומתחילים להוזיל את המחירים. עכשיו, האם אתה יכול לעשות את זה בתוך כמה חודשים? לא, אבל זו הייתה הכוונה והמגמה שלנו. כשאתה רואה ממשלה שמנפחת את ההוצאות במקומות שלא יחזרו אחר כך לכלכלה, שלא יצמיחו אותה, אלא בדיוק ההפך. תראה, גם בדוחות שפורסמו, הם דיברו בדיוק על השקעה, שהיא השקעה שלא תניב הכנסות בשלב מאוחר יותר למדינה. כמו למשל, ההשקעה בחינוך, אוקיי? שהוא חינוך, תראה, אני אולי קצת מנסה ככה...
תקציב החינוך עלה מאוד.
הוא עלה מאוד, אבל במקומות הלא נכונים. מה זאת אומרת במקומות הלא נכונים? במקומות שבהם החינוך הוא לא חינוך עכשיו לתת כלים לילדי ישראל להצלחה עתידית. הוא במערכת חינוך שהיא כושלת, שלדעתי זה מעל 70% או 80% מהנערים במגזר החרדי. לא מסיימים עם הרי תעודת בגרות, ולא מגיעים אחר כך לאקדמיה, והם נכשלים ופורשים בשנה הראשונה שלהם בתוכניות של האוניברסיטה, כי לא נותנים להם את הכלים להצליח ולממש את הפוטנציאל שלהם. דוד, וחשוב לי להגיד, כי הנושא הזה, אתה יודע, אחר כך באים העסקנים שלהם, ומתחילים להגיד שאנחנו מסיתים נגדם, אני אומרת לך בצורה מאוד ברורה, החרדים לא פחות חכמים מכל אחד אחר כאן. ההפך. יש להם יכולות אדירות, יש שם ילדים מבריקים שיכולים להיות אנשי עסקים מוצלחים ביותר, שיכולים להיות פרופסורים למתמטיקה ולביולוגיה הטובים ביותר בעולם, אוקיי? אבל ההבדל היחיד הוא שהעסקנים הפוליטיים שלהם לא מאפשרים להם לקבל את הכלים שנדרשים להם להצלחה בעתיד. ושם השקיעו את הכסף הזה, שם השקיעו מיליארדי שקלים.
אבל זה... לא שונה מאותם עסקנים שהיו לפני שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, אחד, שניים השתנו, גולקנוף, אחרים, בסדר. אבל זה אותם עסקנים, זה אותם מנהיגות חרדית, לא השתנה שם שום דבר. אבל אתם הייתם, הסכמתם ללכת איתם לקואליציה, ואני לא הייתי שם במסע ומתן, אולי עד כן, הצעתם להם המון דברים, שאומר דרי, אתם הצעתם לנו יותר ממה שהם נותנים לנו, כי רציתם ממשלה איתנו.
אנחנו לא, דוד, שיהיה ברור, אנחנו לא היינו מגיעים למצב שאליו הם הגיעו. האם היה לנו גם כן, ויש לנו עדיין תוכנית לטיפול בנושא של הגיוס? כן, בוודאי. אבל מה שהם מנסים להעביר זה ממש לא. ערך עליון לימודי תורה, בחיים אנחנו לא היינו מחוקקים דבר כזה.
אבל למה הם עושים את זה?
אם אנחנו מדברים על מערכת החינוך, ואני אומרת לך, יש אנשים שגם אפשר לשתף איתם פעולה שמה. אני היה לי חוק שקשור לחינוך ממלכתי חרדי, אני הקמתי ועדת משנה לחינוך הממלכתי החרדי. בטח, אתה יודע מה? אני הייתי משקיעה שמה את הכסף, בחינוך הממלכתי חרדי. הייתי משקיעה את זה שמה, אז היינו מנתבים את זה למקומות שבהם העסקנים לא נמצאים, ואנחנו משקיעים בחיים של הילדים האלה. הרי הם נמצאים בתוך מעגל עוני שנים על גבי שנים, כי ההנהגה החרדית לא מסוגלת לקום ולהוביל אותם. הם נמצאים בתוך הקהל והם פוחדים.
זה ההנהגה שלהם. את לא יכול לשנות נכון, להם את ההנהגה.
אבל
זו ההנהגה, איתם צריכים לעבוד.
צריך לעבוד וצריך לשתף פעולה. וצריך לשתף פעולה. וצריך לעשות את זה בהסכמה רחבה ככל שניתן. אבל, ויש שם אנשים שמוכנים לעשות את הדברים
אבל,
האלה.
אבל משהו אחד אני לא מבין. תראי, נתניהו כשר אוצר אומרים שהוא היה הכי טוב שאפשר. בתקופה שלו הכלכלה צמחה. אני רוצה להבין, מה, הוא לא רוצה שהכלכלה תצמח? הוא לא רוצה שיהיה כאן ביטחון אישי? הוא לא רוצה שהמצב מול האויבים שלנו, בוא נגיד, תהיה לנו השפעה גדולה? הוא לא רוצה חתימת הסכמים כמו שהוא חתם עם האמירויות?
אני בטוח.
הוא רוצה את הכל. אז למה לדעתך המצב כל כך לא טוב?
אני אגיד לך, אני מסכימה איתך, אני בטוחה שהוא רוצה.
אבל מה, והסכמים האחרים לא רוצים?
אני בטוחה שהוא רוצה.
ניקח את בן גביר, מה, הוא לא רוצה?
שנייה, אני בטוחה שהוא רוצה, אבל נתניהו לאורך השנתיים האחרונות פיזר המון המון צ'קים והמון הבטחות כדי להחזיק את האנשים שיחרימו כל אדם אחר מלבד אדם אחד לראשות ממשלה. וכשאתה מפזר כל כך הרבה צ'קים, מישהו יבוא ויפרע אותו עכשיו, ועכשיו זה זמן הפיראון. עכשיו יושבים שם לא מעט שרים ששמים את טובתם האישית לפני טובת המדינה ולפני טובת הציבור הישראלי וכלל החברה הישראלית ככלל, והידיים של נתניהו כבר לא על ההגה. ומי שכרגע מוביל את ההגה הן עסקאות שיריב לוין סוגר. הוא ראש הממשלה בפועל, ואני אומרת את זה בצער רב.
אני רוצה לדבר על משהו אחר. הממשלה החליטה על הקמת ועדת בדיקה ממשלתית לחקר השימוש ברוגלות. ויש משהו שבאמת אני מתקשה להבין. מופיע מפכ"ל על שייך ואומר, לא השתמשנו ברוגלות, לא היו רוגלות, לא היה פגסוס, לא עשינו שום דבר אלא בהסכמה של בית המשפט. ומסתבר שהכל כלום פאדי, איך שאומרים בעברית. לא היה ולא נברא, לפחות לפי מה שאני מבין מהרבה מאוד מראיינים שבדקו את המצב הזה ואמרו, היו רוגלות. היה פה בשבוע שעבר סגן ראש מחש לשעבר משה סעדה שאמר, היו גם היו, אני אומר לך, בתפקידי ראיתי את זה. הוא מספר על למעלה מ-1,000 פעמים שהיו הצמדה של רוגלות, שהשייך כמובן הכחיש את זה, אבל זה הוא אומר, שההצמדות האלה לטלפונים, או החדירה לטלפונים, הייתה לא חוקית לכאורה. למה לא להקים ועדה שתבדוק את זה?
תראה,
לא, אני לא אומר שאת לא מסכימה, אני רק כן. שואל, למה יש כאלה שמתנגדים, ואלה שמתנגדים הם אלה שעלולים להיפגע.
כן. אני אגיד לך ככה, כשקמה ועדת חקירה, יש שתי אפשרויות. יש אפשרות באמת לחקור לעומק את הנושא.
וזה נושא
שחשוב. כן, וזה נושא שחשוב לחקר, אבל השאלה היא, מי ממנים לוועדה הזו? והאם
שופט?
שנייה, רגע.
דורי?
רגע, שנייה. והשאלה היא, האם יש פה איזשהו סוג של הנחיה של בחינה לעומק וברור העניין, או האם יש ניסיון לסוג של רדיפה, או ניסיון, אני לא יודעת.
אבל גם אני לא יודע.
ותראה, האם צריך לבדוק את הנושאים האלה? כן, אני גם אמרתי את זה לפני כן.
נכון, אמרת. אמרת את זה כאן.
כן, כן.
אמרת את זה אחרי שדיברנו על ועדת מררי.
נכון, נכון. אז האם צריך לבדוק את זה? כן, אני חושבת שזה, שאם יש איזשהו מעקב אחרי פוליטיקאים וכולי, אני חושב שזה ייבדק, אסור שדברים כאלה יעשו. בכל זאת, מדינה דמוקרטית, אנחנו צריכים לוודא שנבחרי הציבור משוחררים לעשות את תפקידם, בלי שום איזה פחד או חשש או כל דבר כזה. אבל אומר את האמת, הממשלה הזו בזבזה את כל הקרדיט הציבורי של האמינות שהייתה לה. והיא בזבזה אותו בשנה הראשונה. היא הוכיחה פעם אחר פעם שהיא שמה את האגו, את הדברים האישיים שלהם, את המקורבים שלהם, לפני כל דבר אחר, לפני הכלכלה ולפני היחסי חוץ ולפני הביטחון. כל אחד מנסה לתפוס איזה כותרת יותר גדולה, איזה תפקיד יותר גדול, למנות כאילו, והאם אני סומכת עליהם שהם יעשו את זה? לא.
תראי, ברגע שאת ממנעת, תראי, אני לא מכיר את השופט דרורי, אבל יש עליו הרבה מאוד חוות דעת מאוד חיוביות, בהיותו איש ישר והגון. את מכירה אותו אולי?
אני יכולה להבטיח לך שאני אעקוב אחרי זה מקרוב. אני מאוד מאוד מקווה שזאת תהיה ועדה שבאמת תבדוק לעומק ותעסוק פחות בפוליטיקה ויותר בחקירה ברור העניין.
לא, אין לה מנדט לעסוק בפוליטיקה. יש לה מנדט לחקור מה היה.
גם הוועדה לחקירת מירון והכל בסוף, בבוטם ליין, זה פוליטיקאים שלחצו ולחצו ולחצו, ובסוף באים ומצביעים על השין ג'
לא הצביעו על השין ג'
לא הצביעו על השין ג' ספציפית פה, אבל מנסים.
לא, הצביעו על אנשים מאוד מכובדים שחלק אפילו טבעו בנושא הזה. אבל אני לא מבין, ואני עוד פעם שואל אותך, אני מתקשה להבין, ראשי מערכת הביטחון, השב"כ והיועצת המשפטית לממשלה מתנגדים לוועדה, ואני אומר לעצמי, מה יש לכם להתנגד אם הכל בסדר? זאת אומרת, אתם יודעים אולי משהו שאנחנו לא יודעים? כי התנגדות פירושה, אנחנו יודעים משהו שאתם לא יודעים.
אני...
ואם היועץ המשפטית שמגינה על מערכת המשפט, או אמורה להגן על מערכת המשפט, סביר להניח שגם עושה את זה, למה היא צריכה להתנגד? זה לא היה בזמנה, זה לא היה בתקופתה, היא לא יכולה להיפגע מהדבר הזה, היא יכולה רק לצאת עם ניקוד גבוה שהיא נותנת לזה גיבוי. אני צודק?
העניין הוא שזה לא עניין פוליטי, וזה לא איך היא יוצאת מזה.
לא, אבל למה?
ואיך היא נראית כתוצאה ממה שהיא מגיבה, היא עושה את הדבר, מה שהיא מאמינה שהוא הדבר הנכון.
והנכון זה לעצור, להתנגד לוועדה?
אני אומר ככה, קודם כל בפניהם, בפני מערכת הביטחון ובפני היועצת המשפטית, חשופים הרבה מאוד פרטים שהם לא חשופים אלינו.
והם תחת סודיות בתוך הוועדה.
לחלוטין. ולכן, אם הם נחשפו לחומרים שמראים בצורה מאוד מאוד ברורה, שנעשה שימוש, והשימוש בהם נעשה על פי חוק, וכפי שהיה צריך, ולא היה שום חריגה, ושזה בעצם סוג של טרטור של מערכת, רגע, שנייה, וההשלכות של מעשה כזה, הוא בעצם איזושהי שבירה בתוך המשטרה. אני, ונתן לי שנייה להסביר גם למה. אתה איש משטרה. אתה מכיר את הארגון לשעבר, אתה מכיר את הארגון, אתה מבין מה קורה כרגע גם בפנים. המשטרה נמצאת בנקודה מאוד מאוד קשה, אוקיי? קודם כל היא מתוחה עד הקצה, אוקיי? עם המצב הביטחוני והפגנות מכל הכיוונים ומיליון ואחת מטלות, והפשיעה בחברה הערבית היא מתוחה עד לכאן. היא ממש משאירה את האף, את הראש מעל המים בניסיון לנשום, כי היא מתחה את האנשים שלה במשמרות, ואין עוד גיבוי, אוקיי? הגיוס למשטרה הוא קשה כרגע.
כי אין כסף.
אנשים מתפטרים.
מי יבוא בשביל 15,000 שקל ברוטו, זה 7,000 שקל נטו.
אם הם,
בנתונים... והם עובדים שלדית, את יודעת.
נכון, אני יודעת. אז אם עכשיו...
7,000 שקל לשוטר...
אנשי מערכת הביטחון מסתכלים על הפסיפס הגדול יותר, אוקיי? ויודעים לנתח אותו פנימה. והם אומרים, חבר'ה, עכשיו להכניס ועדת בדיקה, 1, 2, 3, זה מתיחה מוגזמת, את האמת, אני סומכת עליהם בעניין הזה. כמו שאמרתי, אני בעד לבדוק את העניין הזה, אבל אני גם סומכת על אנשים שנמצאים בשבק ובמלל ובמשטרה ועל היועצת המשפטית, שהם מכירים את התמונה הגדולה יותר. אני לא נמצאת שם בתוך הקבינט. אני לא שומעת מה נאמר, ולכן גם אצלי זה השערות בלבד.
נכון.
אבל אני מאמינה שאם הם אומרים דבר כזה, יש הרבה סיבות מאחורי הדבר הזה.
לא, תראה, כשאומרים הם, זה לא הם כולם. יש כאלה שאומרים, ואלה שאומרים, כך אומרים במתנגדים, אתם רוצים בעצם שלא התגלו הבושות שעשיתם והשקרים שסיפרתם, הרי בגלל זה קמה הוועדה. הרי ועדת בררי אמרה, הכל בסדר גמור, לא נעשה שימוש בלתי חוקי, אנחנו יודעים שזה לא נכון. המשטרה מודה שזה לא נכון. אז אם המשטרה כבר מודה שזה לא נכון, זאת אומרת, ועדת מררי...
מיטב ידיעתי, ועדת מררי אמרה שנעשה שימוש, אבל השימוש נעשה כחוק.
כחוק, זאת אומרת, לא, אמרתי, נעשה שימוש שלא כחוק, היא הכחישה את זה. הוועדה הודיעה שלא היה דבר כזה. עכשיו, בערך שוועדה אומרת, לא היה שימוש שלא כחוק, היא אומרת, לא היה כלום. אבל אנחנו יודעים היום שכן היה. במשטרה היום אומרים, נעשו דברים בצורה, איך הם קראו לזה? לא בסדר, אני ממעיט.
תראה...
והמשטרה אומרת, זה לא אני אומר.
אני, באמת, אני חושבת שקודם כל צריך לבדוק את העניין, האם בעת הזו, האם הדברים בשלים, אני לא יודעת. אם הייתי נחשפת לחומר הסודי, והייתי מבינה מה קורה מאחורי הקלעים, הייתי יכולה לתת לך בצורה קצת יותר מעמיקה ומושכלת, ובאמת לא בצורה על רגל אחת את התשובה לזה.
משהו אחר. אומר יריב לוין, וחוזר ואומר, בואו נדבר. אני קורא לגנץ היום, בואו נשב בערב ונדבר. עכשיו, אני... שומע את זה, ואני שומע שגנץ אומר, לא, אנחנו לא נחזור כרגע, כי אתם הפסקתם, יצאתם איך זה נקרא, השיחות בבית הנשיא, ללא סיכום, הרי הם בחרו בעצם רק נציג אחד, את קרין אלהרר, ולא היה נציג, ואז הם פרשו, או אתם פרשתם. ועכשיו הוא אומר, בואו נחזור, אוקיי, הבנו, פרשתם, כנסו את הוועדה, נכנס את הוועדה, בחרנו כבר נציג מהקואליציה, בוא נדבר. למה אתם לא מדברים?
תראה, קודם כל...
אני לא משיב אותך, כן?
לא, לא, אבל רגע. יריב לוין יכול לומר הרבה מאוד דברים, אוקיי? בסוף, ברוב הפעמים, הדברים שנאמרו גם על ידי הקואליציה, סתרו לחלוטין את המציאות ואת מה שמתרחש בפועל. הרי הוא אומר כל הזמן, אני מוכן להגיע לפשרות. אני רוצה פשרות. והנה, מה היה ביום של חקיקת עילת הסבירות? לשלוש פשרות, דוד, האופוזיציה אמרה כן. ושלוש פעמים יריב לוין אמר לא. אז
הם אומרים הפוך.
ברור שהם יגידו הפוך.
הם אומרים שהם הביאו לכם הצעות.
אבל בשביל
אתם
זה...
אתם אמרתם על הכל לא.
אוקיי, אז בשביל זה
אומרים.
אתה צריך, בוא נקרא לזה, ערבויות. אתה צריך מישהו באמצע, אוקיי, שידע לבוא אחר כך... ולומר לציבור, חבר'ה, הם משקרים, והם אומרים את האמת.
את צודקת, אבל מה אמר הנשיא? מה אמר הנשיא?
הנשיא
אמר... הוא לא אמר כלום.
קודם כל...
לא, הנשיא אמר, אני אזכיר לך, הנשיא אמר כך, נכנסים אליי, אנחנו נדבר, את מי שאני אתפוס בזה שהוא כאילו מבזבז את זמני, אני אוקיע אותו. אבל הוא לא אמר.
קודם כל הוא רמז. הוא מתנהג מאוד בממלכתיות, אבל גם כאשר חוקק חוק עילת הסבירות, הוא אמר בצורה מאוד ברורה, שהאשמה מוטלת על הקואליציה. אוקיי?
הוא אמר
את זה בצורה, ברמיזה מאוד מאוד, בוא נקרא לזה דקיקה, כי הוא באמת אדם ממלכתי, אבל הוא, ואגב, אנשים נוספים בתוך הקואליציה, שבאו ואמרו את זה בצורה פומבית, הסרבנות הייתה על גבי הקואליציה, הם סרבו פעם אחר פעם.
הרצוג בודק עכשיו עם לפיד וגנץ, אם יש סיכוי לחזור לשיחות.
תראה, מה יריב אמר?
את אחת הנשים, אחת מחברות הכנסת המקורבות ביותר לגדעון, לשר המשפטים לשעבר גדעון סער. את בתוך כל העשייה הזאת, את יודעת הכל כמעט. אני חושב שאני לא טועה. ואני שואל אותך, תחזרו לשיחות.
תראה, כשיריב לוין בא ואומר לך, חבר'ה בואו נשב...
לא, עזבי את יריב לוין.
שנייה, אבל חשוב להבין שנייה מה, 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 מה זו הקריאה הזו. כשהוא אומר, חבר'ה בואו נשב לדיונים עד ה-15 באוקטובר, לא נשב לדיונים עד ה-15 באוקטובר, לא נצליח להגיע להסכמה, אני מחוקק את שינוי והרכב
עד את
המשפט.
לא, אבל הוא אמר אני מוכן... תראי, לפיד אמר, לא, לא, אבל
רגע. וזה עוד אחרי שהם חוקקו באופן חד צדדי את עילת הסבירות.
אבל לפיד, את חוזרת על זה, אבל זה כבר עבר. אני רוצה לשאול, תראי, לפיד אמר, בואו נעשה הפסקה של שנה וחצי. את יודעת, זה לא רציני. אני מכיר את לפיד, הוא אדם רציני, אבל האמירה הזאת היא לא רצינית. למה היא לא רצינית? כי אתה לא יכול להגיד לבן אדם, בוא נדבר שנה וחצי. אתה יכול למשוך דבר כזה שנה וחצי? לא. כי מה בעצם אתה עושה? כשאתה אומר, בוא נמשוך שנה וחצי, אתה אומר, אתה יודע מה, יאללה, בוא, נגיד לציבור כאילו. אומר, יריב לוין, חצי שנה. אני מניח, אני לא יודע, שבשנה הייתה יכולה לקבל הסכמה. הייתם יכולים לקבל הסכמה. אבל יריב לוין אומר, הנה נתתי לכם, בואו נגיע לפשרה, נפסיק את החקיקה לתקופה מסוימת. שנה וחצי לא. הוא צודק או לא צודק?
הוא לא צודק.
למה?
תראה, אני מאמינה, אני לא רוצה ככה לדבר בשמם, אבל אני מאמינה שגם אם היה ניתן תקופה אפילו של 6 חודשים מרגע חזרה...
הוא היה מוכן ל6.
לא.
לא, לפיד אמר שנה וחצי.
תקשיב, קודם כל... תראה, גם בתוך היכולת של ההסכמה יש טווח, יש דברים שאליהם לפיד מסכים ואנחנו לא מסכימים, יש דברים שאליהם אנחנו מסכימים ולפיד לא מסכים.
לא, אבל גנץ הוא כזה יותר, יותר מכיל, יותר מסכים.
תראה, אנחנו מבינים שטובת המדינה היא הגעה להסכמה ולפשרה רחבה, ואנחנו מוכנים לתת להם את זה. אנחנו מוכנים, אנחנו מבינים את זה. כדי להציל את המדינה מהקרע הנורא, מהמצב הכלכלי, מהמצב הביטחוני. אין פה שאלה בכלל. אנחנו מוכנים לפשרה. אנחנו הגענו לנשיא במטרה להגיע לפשרה. אבל אם פעם אחר פעם, לא משנה מי הצוות שיושב שמה, האדם שמקבל את ההכרעה, יריב לוין, לא מוכן לשום פשרה, אנחנו לא נצליח.
את יודעת אבל המהפכה, סליחה, ההפגנה, נקרא לזה, או המהפכה שאתם רוצים לקרות לזה שיצרה את ההפגנות, אתם הצלחתם במידה רבה לעצור את הכל. אז אבל אני שואל, עכשיו אם, אני לא בקש בך להתנבא, אבל האם את חושבת שבסוף יגיעו לאיזשהו מסכמות? האם את חושבת שהסג הזאת תיפסק? האם את חושבת שהמלחמה הזאת בין שתי המחנות, בוא נגיד, תגיעו לאיזשהם הבנות?
יריב.
או שנמשיך כך עד המלחמה? עד המלחמה? עם החיזבאללה.
אני אומרת לך שאם יריב לא היה מקבל את הווטואים, אוקיי, היינו מצליחים להגיע לפשרה כבר מזמן.
את יודעת כמה יכולתי לדבר איתך?
גם אני.
תסתכלי על השעון.
וואו.
זמננו תם. חברת הכנסת שרן השכל, המחנה הממלכתי, תודה.
תודה רבה לך דוד.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.